זהו, הפעם, כן, בעזרת השם, אחרי פעם קודמת. טוב, אז אנחנו, אני אחזור קצת דברים שדיברנו פעם קודמת ונתגלגל מהם הלאה, בסדר? השיעור הזה באופן כללי התעסק בחסידות, במהלך השנה נלמד דברים שקשורים לחסידות. אני מתלבא, אני לא מאמין שטניה, טניה למדתי בבוקר עם שיעור ד' שנה שעברה, זה ספר שהרציפות אצלו, אבל הרציפות שלו היא הרבה, כאילו מצריכה יותר משיעור שבועי כזה, כדי נראה לי, כדי להצליח להחזיק איתו. כן, עשינו שיעור יומי וזה היה באמת יותר משמעותי.
שלום, ברוכים הבאים.
מה זה?
זה שיעור ממש קליל יחסית.
מה, טניה? טניה ספר שיכול להתכבד.
לא, של ירום.
של הרב יורם, כן. שיעור שקוראו שאתם יכולים גם ללמוד אותו בחברותות. אז מה שאני רוצה שנעשה עכשיו, אבל... זה מקום קשה פה, הכניסה לבית מדרש. אנחנו בינתיים פה בגלל שהמזגן שם עושה רעש ובעיות. אבל מה שרציתי שנתעסק, מה שאמרתי תחילת שיעור קודם, ננסה להתעסק בסיפור של תשובה בחסידות, ונעשה את זה דווקא דרך סיפורים. אם אתם זוכרים, פעם קודמת קצת התחלתי להסביר באופן כללי בכלל, קצת על החסידות בכלל. מי היה מייסד החסידות? זוכרים?
הבעל שם.
הבעל שם, דוד, יפה, איך קראו לו?
רבי ישראל, הבעל
שם. יפה, רבי ישראל, בעל שם, בעל שם, סוג של מקצוע, אז... באמת, הוא נולד בי"ח באלול, שזה... יוצא אם היום יום, זה יום שני, ביום יום רביעי, חי באלול, זה יום רביעי השבוע, יוצא השבוע, עוד יומיים, זה ה... עושים כל מיני אירועים בתאריך הזה, כן. אז הוא נולד והוא אומר שאחד הדברים שהוא בא לעולם כדי להחיות את אלול. זאת אומרת, החי באלול זה כאילו הוא בא לעולם כדי להחיות את עבודת התשובה של אלול, עד כאילו באמת הוא עושה כל מיני שינויים מאוד מאוד גדולים בעולם היהודי, אמרנו, העולם היהודי נמצא באותה תקופה, במה שאפשר לקרוא אולי איזשהו סוג של פוסט-טראומה. יודעים מה זה פוסט-טראומה? אתה כאילו, אתה בתגובה לאיזו אירוע טראומטי שקרה, והאירוע הטראומטי שקרה לעם ישראל היה שבתאי צבי. מגיע יהודי ואומר, אני המשיח.
המשיח.
אני המשיח, בסדר? וכולם חיכיתם לי, כל השנים חיכיתם למשיח, באתי. ואז מה כולם עושים?
זה שבתאי צבי, זה הבן אדם הזה
ש... יצאים עליו, לא? בהתחלה יצאו עליו.
יש עכשיו כל מיני סיפורים, כן. אז אני אספר, זה לא הנושא שלנו, אני אספר בקצרה ממש, בגדול הוא משהו המשיח, נגיד זה הכי פשוט, בסדר? והיהודים באמת באמת מאמינים לו. זאת אומרת שיהודים אמרו אני מאמין ביאת המשיח, הם התכוונו לזה. וכשהגיע מישהו ואמר אני המשיח, אז אמרו יאללה, יופי. ואז הוא מתחיל איזשהו סיפור, הוא משכנע המון המון יהודים, הולכים אחריו. אני לא זוכר את השיח. מה זה? מה הבעיה? לא, אז קודם כל השאלה, בוא נגיד ככה, הוא לא היה המשיח, אחר כך אני יודע שהוא לא היה המשיח, אני לא זוכר את השנה, אני חושב שבאזור 1700 משהו כזה, ושמע, לדעתי, תבדקו שנייה בזה. איך יודעים שהוא לא המשיח? מכל מיני סיבות, בוא נגיד, הרמב״ם אומר איך יודעים שמישהו המשיח, איך יודעים שמישהו המשיח? אז הוא אומר שהוא עושה מכנס נדחי ישראל, ובונה בית הבחירה, ועושה כאילו כמה דברים שאפשר לראות באמצעותם, כן, שמחזיר את עם ישראל באמת לה. משיח זה תפקיד מאוד מאוד מדיני. נגיד, זה לא תפקיד רק רוחני, זה תפקיד מאוד מדיני.
יש משיח בן דוד.
לא, זה נכון שיש משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כל משפט שלנו פה הוא נושא לשיעור. אז אנחנו ננסה שנייה לצמצם את זה.
בוא נעשה עוד שיעורים.
כן, אני רוצה שניגע גם קצת טיפה דברים שקשורים לאלול. אז בכל אופן, אני אומר, באיזה שנה זה? בדקת? איזה?
1650.
1650? כן, יפה, אוקיי. אז באמת מה שקורה בעקבות זה, הוא מתאסלם בסוף, כשאתה מגיע לסולטן, הוא משכנע אותו והוא מתאסלם. סיפור שלם, וזה עושה ככה טראומה מאוד גדולה, וכשהבעל שם טוב מגיע, אז גם יש עוד הרבה חשדות כאילו. זאת אומרת, מה אתם? אתם שבתאים? אתם, היו עוד כתות, יש כל מיני כתות שהסתובבו באותו זמן, אבל... עם ישראל במצב לא כל כך טוב, והבעל שם טוב מגיע ומכניס הרבה חיים לתוך החיים היהודיים. זאת אומרת, וזה תורה שפוגשת את החיים, זה עבודת השם שהיא פתאום מתרחבת לכל תחומי החיים. לא רק בית המדרש, שבו לומדים תורה, הוא המקום הרוחני וכל שאר העולם הוא איזה מרחב פיזי כזה, אלא באמת עבודת השם פורצת החוצה ופוגשת את כולם ואת כל האנשים. לא משנה מי אתה ומה אתה עושה ומה המקצוע שלך, יש לך משמעות, יש לך תפקיד, יש לך ייעוד. בפעם הקודמת אני חושב שקצת הזכרנו את זה שזה יושב על תפיסות קבליות של בריאת העולם, אתם זוכרים? שהארי מדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, זוכרים את הביטוי הזה? יש צמצום? מצמצם את עצמו ובורא את העולם, כאילו הקדוש ברוך הוא היה מלוא כל הארץ כבודו. אם מלוא כל הארץ כבודו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? אז התשובה של הארי, בצורה הכי פשוטה, זה אומר הקדוש ברוך הוא מה עושה? מצמצם, הוא כאילו יוצר חלל פנוי, בתוך החלל הפנוי הזה הוא בורא את העולם. והייתה... מה זה? זהו, זו שאלה מאוד מאוד טובה, בסדר? אז באמת בין המקובלים יש מחלוקת. האם הכוונה היא כפשוטו, ואז ההבנה היא שכן, הוא יצר, הוא בוחר ליצור מרחב שבו הוא לא נוכח, או שזה לא כפשוטו, ואז השאלה היא, לשני הצדדים יש מורכבויות. זאת אומרת, אם אתה אומר כפשוטו בצורה טוטלית, אז מה, זה לא אינסופי, וזה טוב שגם את זה אף אחד אומר לגמרי. ואם אתה, כן, ואם אתה אומר שזה רק איזושהי הצגה כזאת, אז איך אתה מתייחס לכל הקיום פה? אבל אני אגיד את זה בצורה פשוטה, בעל שם טוב אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בהכל, בסדר? כיוון שהוא נמצא בהכל, אפשר לפגוש אותו בכל מקום. יש שיחה מאוד יפה של רבי נחמן מברסלב. יש לו ספר, נקרא שיחות הר"ן, אולי נלמד אותו בהמשך השנה, שבו הוא מדבר על זה, הוא אומר שמהכל צועק כבוד השם. אפילו מהדיבורים של הגויים. כך הוא אומר, אדם הולך ברחוב, ושומע את השני גויים מדברים ביניהם. הוא אומר רבי נחמן, תדע לך שאם תקשיב טוב, מה תשמע שמה? איך משם, מה צועק משם? כבוד השם צועק משם, מה זה אומר? אז יכול להיות שזה משהו כזה. בעיקר נהיה לי זו, ההבנה היא שהדברים לא סתמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מופיע ומתגלה לנו דרך העולם, דרך המציאות, ואנחנו צריכים להיות באיזושהי יכולת הקשבה והאזנה. לא תמיד קל לנו לקלוט, בסדר? כשאדם מחפש איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא הזה, עולם רוחני אולי או משהו כזה, הרבה יותר פשוט למצוא את זה בתורה, בתפילה, בדברים כאלו. ולכן אנחנו הרבה פעמים גם נלך לשם, כי זה מאפשר לנו לפגוש. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא נמצא בעוד מקומות. ואם נהיה מספיק בהקשבה ונהיה באיזשהי תדר רוחני אחר, יהיה אפשר לשמוע את זה, לראות את זה. אני חושב שנגיד אחד האנשים שעושה את זה במציאות, קצת אולי משהו שאפשר לקראת קצת מקום אחר, היה הרב קוק. הרב קוק פוגש מציאות מאוד מאוד פיזית ופשוטה, וזה שמה קורה בה? באים אנשים, עולים לארץ ישראל, חלק ניכר מהם, נגיד, מפסיק לשמור תורה ומצוות, ובונה את ארץ ישראל. איך מתייחסים למציאות כזאת? מה עושים איתה? אז השאלה, איך אתה מסתכל על המציאות? אם אתה מסתכל על הרובד הנגלה שלה בלבד, מה אתה אומר? זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? למה לא טוב?
זה משהו חדש כזה.
כן, לא, קודם כל, להגיד שמשהו חדש ולכן הוא לא טוב, זה שם אותך באיזה 60-70 שנה מעל הגיל שלך. אם בגיל הזה אתה כבר אומר, מה יהיה? לא, דברים חדש, לא כי זה חדש, אלא כי מה? אבל מה זה, מה, בגלל שזה גישה שונה זה לא טוב? מה זה? סתם, לא מקיימים את תורה ומצוות, והכי פשוט, נכון? הם לא מקיימים את המצוות, בצורה הכי פשוטה שלהם, לא שומרים שבת. לא שומרים שבת, לא זה, דברים חדשים, יכולים להיות דברים חדשים בעולם. השאלה אם הם טובים או לא טובים. כן, לא כל דבר חדש הוא רע.
נכון.
אז, כשהרב קוק מסתכל על המציאות, הוא אומר, יש פה רובד נגלה שבו, אנשים עושים דברים לא טובים. אבל מה הוא מבין? שיש פה גם איזשהו רובד נסתר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרכו. וברובד הנסתר הזה מה הוא אומר? מה אני רואה פה? אני רואה פה בקשה לדברים טובים, בצורה עמוקה, והקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם בצורה שהיא אחרת, שהעולם הולך לקראת איזשהו מקום של גאולה ושל עם ישראל חוזר לה, כאילו קוראים פה תהליכים מאוד גדולים באיזשהו אולי, באיזושהי זרימה תת-קרקעית כזאת. טוב. אז כל זה בעצם איזושהי הקדמה כללית, ממש על קצה המזלג, קצת על החסידות, ואולי גם, בזה דיברנו קצת פעם קודמת, שאולי הסיבה שבגללה החסידות בחרה לספר סיפורים. למה? תגידו לי אתם, לאור מה שאמרנו, למה לספר, למה לספר סיפורים זה... אז זה דבר אחד, זה שזה מאוד מושך. זה מעביר, נכון, כל מה שאתם אומרים נכון, אני אומר, דיברנו באופן כללי על סיפור, מה טוב בסיפור. בסיפור אני מעביר את המסר בצורה שהיא יותר... כן, למה מספרים משלים? דיברנו על זה. אז זה גם מוחשי. זה גם מדלג על כל מיני שכבות של הגנה שיש לנו. כשמישהו בא ואומר לי מוסר השכל, לפעמים אני אומר לו, רגע, עזוב אותי, מישהו בא לתת לי... ואם מישהו מספר לי סיפור, אז אני מקשיב, ואז אני לומד לבד, ולפעמים בצורה שהיא לא מודעת, הדברים חודרים אליי. אבל נגיד יותר מזה, יש משהו בחסידות שאומר... מה זה? נכון. זה גם מאפשר לי להבין אותו באופנים שונים. זאת אומרת, לא תמיד לסיפור יש מסר אחד. הרבה פעמים יהיו לו כמה, כאילו, וזה גם חלק מהאמון שלי, שאתה יכול להבין את המסר לבד. אני לא לועס את המסר ומביא לך אותו ככה, אלא נותן לך לחשוב. וגם יש בזה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד מאמין במציאות. זאת אומרת, אם אני בוחר לספר סיפורים, אז אני מאמין שהמציאות יש לה משמעות. ואם קרה משהו, אז אפשר ללמוד ממנו. אז באחת השנים, סיפרנו את זה סוף הפעם הקודמת, אני אזכיר את הסיפור. באחת השנים, הבעל שם טוב היה מסתובב הרבה. זהו, זה סיפרנו בתחילת הפעם הקודמת, זה סיפור אחר עכשיו. הבעל שם טוב הייתה לו כרכרה, הוא עולה אליה ונוסע כל פעם למקום אחר, ובאחת השנים הוא מסתובב, ומגיע לאיזושהי עיירה אחת ממש ככה בימים הנוראים, לקראת ראש השנה.
עיירה.
ראש השנה, יום כיפור, והוא שואל אותם, איך מתנהגים פה, איך נראות פה התפילות בימים הנוראים? אז מי החזן? אז אומרים לו, מי החזן? רב העיירה הוא החזן. אמר להם, ויש מה, איך הוא מתפלל, איך התפילות שלו, איך הוא ככה, שהוא חזן, מה הוא עושה? אז אמרו לו, יש לו משהו ככה באמת שמייחד אותו. את כל הוידועים הוא שר במנגינה מאוד מאוד שמחה. זה סיפרנו סוף פעם קודם, זוכרים? אני חוזר רק על הסיפור. את כל הוידועים הוא שר במנגינה מאוד מאוד שמחה. שזה הגיוני או לא הגיוני? זה שאלנו קצת. אז באמת, אמר על פניו, זה משהו ככה קצת מוזר. אומר הבעל שם, טוב, אז איפה הוא הרב? אני רוצה לדבר איתו, אז מפגישים ביניהם. והוא שואל אותו, אומר לו, מה הסיפור? למה אתה ככה, אתה מתעסק בכל החטאים שלך, של הקהילה, של כולם? מה אתה שר ואתה שמח? אז אומר לו, תראה, אומר לו הרב, תראה, העבד של המלך, אחד העבדים הפשוטים שלו, שהמלאכה שלו זה לנקות את החצר מכל הביוב והתינופת שיש שם, כדי שהחצר תהיה ככה נקייה. אם הוא אוהב את המלך, אז שהוא גורף ככה ומנקה, הוא מאוד מאוד שמח על זה שהוא מנקה את החצר של המלך. והוא שר לעצמו שירים שמחים, למה? כי איזה כיף זה, אני אוהב את המלך, אני מנקה לו את החצר עכשיו, איזה יופי. אומר לו הרב, כשאני אומר את הוידוי, מה בעצם אני עושה?
אני שמח שאני מתנקה
כאילו. אני שמח שאני מנקה את עצמי ואת אחרים, כי את מי זה, למי זה טוב? לקדוש ברוך הוא, למלך. אמר לו הבעל שם, אם זאת הכוונה שלך, אני מעולה, אני נשאר איתכם פה. נכון, אז יש... לא, אז קודם כל ככה, בוא נגיד ככה. באמת זה סיפור שהוא לא אומר שיש איזושהי מסורת כזאת שככה מתפללי או משהו כזה. אני כן אגיד שנגיד בתפילות, במקומות חסידיים, אז יש הרבה, אז כן שרים הרבה ומנגנים הרבה, גם מנגינות שמחות בימים נוראים. חלק מהמקומות זה היה נתפס כמשהו לא... היום אני חושב שזה כבר יותר מקובל, גם בציבור הדתי-לאומי, שכאילו נכנס יותר, אבל כאילו שתפילות שימים נוראים יכולות להיות תפילות מאוד מאוד שמחות. אז ראש השנה, זה עוד יותר פשוט, למה? כי בראש השנה מה אנחנו עושים באמת? מה זה?
ממליכים
את הקדוש ברוך הוא. זה הדבר המרכזי. זאת אומרת, אף על פי שזה באמת זה יום גם של משפט, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרום, אנחנו כולנו נשפטים, אבל זה יום שעיקרו ההמלכה. יום הכיפורים הוא יום יותר של כפרה על חטאים, ושם אנחנו מצפים, וגם שם יש, זאת אומרת, יש...
יום טוב.
נכון, זה גם יום טוב. למה? אז אולי עם זה, זה צריך טיפה לנסות למשש, ולנסות אולי להבין דרך הסיפור הזה, אולי כמה דברים שאנחנו יכולים לקחת אלינו, גם לכל הסיפור של עבודת התשובה שלנו. מה זה בכלל יכול ללמד אותנו על חזרה בתשובה ועל תהליך כזה שאנחנו צריכים לעשות בימים האלו? אז קודם כל תגידו אתם, מה אתם חושבים? מה אתם שומעים מהסיפור הזה? מה נראה לכם? מה עולה לכם ככה בעקבות הסיפור הזה? מה אפשר לקחת ממנו?
להיות שמחים תמיד.
כי מה? תגידו אתם. כל אחד שאומר, שאומר שזה צריך להסביר את עצמו גם.
זה לא משנה מה... כן משנה, אבל לא בדיוק, לא באמת משנה מה אתה עושה, העיקר הכוונה.
למה? איך אתה לומד זה מהסיפור הזה?
שלמרות שהוא זינר בזה, בתחנון וזה, וזה משהו שבגדול לא עושים, אז בגלל שהכוונה שלו הייתה טובה, אז הרב יאמר לו שזה בסדר.
ונגיד שנדייק את זה רגע. כשהבעל שם טוב מבין מה הכוונה שלו, הוא חושב שהמעשה טוב או לא טוב? המעשה הוא טוב. זאת אומרת, אין פה הפרדה, אני חושב, בין המעשה לבין הכוונה. אלא מה? המעשה יכול להיראות משהו מסוים. כשאתה מבין את הכוונה הפנימית, אתה אומר, וואלה, הכוונה מלמדת אותי שהמעשה זה מעשה טוב.
אם אין הכוונה נכונה, אז גם המעשה נכון.
כן. לפעמים, הייתי אומר ככה, זה לא שאם אתה מתלבט בין כוונה למעשה, אז תלך אחר הכוונה, אלא שאתה מנסה להבין מעשה מסוים, תבדוק טוב טוב מה, מה עומד מאחוריו, מעולה, מה הכוונה שעומדת מאחוריו, יפה. בסדר? מי עוד רצה להגיד משהו? כן. אתה חוזר לאותה נקודה. כן, אז אני... אוקיי, בסדר, אז קודם כל דברים נכונים. מה זה? זה גם יפה, נכון. זאת אומרת, מה אפשר, מה לוקחים מזה, נכון, זה דבר...
לא לשפוט ישר.
כן, זה בכלל נכון נראה לי בחיים. אנחנו עכשיו עובדים בתקופת בחירות. אתם כבר רגילים, אני חושב. כמה פעמים? יצא לכם כבר לבחור?
לא, לא.
אתם עוד
לא... אני רק השנה, ברוך השם, הולך לבחור.
כן. אני מקווה שזה לא יקרה לכם עוד הרבה פעמים בזמן הקרוב, אני לא יודע. אנחנו בחרנו כל כך הרבה פעמים, אני כבר לא זוכר מה בחרתי. אבל אני אומר, אחד הדברים שחסרים לנו היום, אני חושב, בפוליטיקה, זה היכולת להקשיב. לפעמים זה חסר, היכולת להקשיב. כאילו בסוף יש כל כך הרבה מפלגות שאומרות כמעט אותו דבר, ופשוט לא מקשיבים אחד לשני וכל מיני עניינים אישיים. טוב, אבל אני רוצה אולי להגיד אולי עוד איזושהי נקודה. כדי לשמוח מהניקיון, אם אתה עובד הניקיון, בסדר? מה גורם לך לשמוח?
אתה מתגבר על מה שעבדת עליו,
שנקות אותו. מה משמח בלראות בסוף נקי? אז יכול להיות עצם הסיפוק.
שהוא אוהב את המלך.
אז האמת שהרב מוסיף פה עוד משהו, נכון? מה?
שהוא אוהב את המלך.
אומר הרב בסיפוק, אומר לבעל שם טוב. אומר לו, אם הבן אדם הזה, העובד הזה, המלך לא מעניין אותו, בסדר? מה מעניין אותו?
הכסף
נגיד. הוא בא לפה, למה הוא עובד פה? הוא צריך את המשכורת שלו. מעניין אותו בסוף שנקי, לא נקי?
כל עוד הוא מקבל את המשכורת
שלו. קודם כל, אם אתה מקבל לפי שעה נגיד, אז לא מעניין אותו. יכול להיות שאפילו מעדיף שיהיה מלוכלך, למה? שיהיה לו יותר עבודה. אומר הרב, אם לאותו מנקי, אותו פועל של המלך, אכפת מהמלך, אם הוא אוהב את המלך, אז כשהוא מנקה, הוא יהיה שמח. למה? כי הוא רוצה שלמלך יהיה טוב. יכול להיות עכשיו שאני פה, בסדר? ואני עכשיו מתעסק בכל הזבל של העולם, והבגדים שלי מלוכלכים, ואני מגעיל, ומסריח מכל התינופת שאני מנקה. אבל אני יודע שבסוף יהיה פה נקי, בסדר? גם אם אני אשאר קצת אולי עם הריח הזה, אבל יהיה פה נקי. למה יהיה פה נקי? ולמה זה שמחתי שיהיה פה נקי? כי אכפת לי מבעל הבית. הרבה פעמים אני חושב גם בתהליך של תשובה, אדם לא מצליח לחרוג מעצמו. מה זאת אומרת? אנחנו מאוד 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 רגילים לחשוב על עצמנו. זאת אומרת, באופן טבעי ואינטואיטיבי אנחנו שמים את עצמנו במרכז וחושבים על עצמנו. זאת אומרת, העולם נמדד ביחס למקום שלי. נגיד אפילו יותר, נגיד קצת בצורה יותר זה. אני חושב שהרבה מאיתנו, כולם, אם כי אני חושב שאולי זה נכון גם לכולם, חווים את החיים כאיזשהו סרט, בסדר? שבו הם השחקן הראשי. יש פה מישהו שהוא לא השחקן הראשי בסרט שלו? יש? כולנו שחקנים ראשיים בסרט שלנו, נכון? יש כל מיני ניצבים בסרט. יש ניצבים יותר חשובים, יש ניצבים פחות חשובים. בסדר? נגיד עכשיו, איך קוראים לך? מאיר. אז למאיר עכשיו יש את הסרט שלו. בין יתר הדברים שקורים בסרט שלו, זה שהוא נכנס איזשהו שיעור ומישהו מדבר ברקע קצת כזה וזה וזה. חשוב יותר, כל אחד יש את הסרט שלו, נכון? ויש אנשים שיושבים לידך ויש אנשים שמסתובבים בחוץ ויש כאילו כל מיני... ועשו כאילו פירוטכניקה מדהימה כאילו כדי שיהיה לו סרט מעניין. עכשיו רק לפעמים יש כל מיני שאלות שנגיד עולות על הסרט הזה. למה צריך כל כך הרבה סינים?
סינים?
בשביל הסרט שלי. אז אתה אומר, יש כבר תשובות אפילו, שייצר לנו זה. כאילו, אתה יכול, הרבה פעמים יש לנו חוויה, את רוב האנשים בעולם אתה לא פוגש. ומרובם אתה לא לומד. זה נכון, עוד פעם, זה נכון שבאופן עקרוני, האם אפשר ללמוד מכל אדם? כן. אבל אני אומר עוד פעם, החוויה הפשוטה שלנו היא שאנחנו מרכז העולם של עצמנו, ואנחנו סרט של עצמנו.
אפילו פעם שהייתי קטן, הייתי בטוח שכולם זה חרטה, ואני כאילו...
ואותך מצלמים. איך ידעתי? ישר נפלתי עליך, אתה רואה? יש זה. מה הקטע, אבל רוצים עכשיו... זהו, אז האמת היא שמחשבה שיכולה קצת לשנות לנו את זה, היא ההבנה שכמו שאני מרכז הסרט שלי, מה?
כל אחד
זה. עכשיו, איזה תפקיד יש לי בסרט שלך? מבינים מה אני אומר? אז בסרט של מישהו אחר, יכול להיות שהתפקיד שלי הוא מאוד מאוד מינורי, וכמעט, כאילו יכול להיות שבסרטים אחרים אני כמעט לא רלוונטי. הרבה פעמים השאלה שלנו היא, איך אני חווה את המציאות? זאת אומרת, האם אני חווה אותה שאני השחקן הראשי, בסדר, וכולם סביבי, ויש פה איזשהו סרט אחד שמצלם אותי, ואני צריך כל הזמן להיות במיד, כאילו, וכל מיני דמויות נמצאות פה, חלקן בטעות, חלקן לא יודע מה, אולי אני עוד יגלה למה, במה הן עוזרות לי, או שאני מבין שהעולם יותר גדול ממני. ואולי אפילו יותר מזה, אולי לפעמים אני צריך להבין שמה, שעכשיו מה אני? אני הדמות המשנית בסרט שלו, בסדר? כשאני עכשיו יש למישהו איזה חבר או משהו, איזשהו אתגר או בעיה, יכול להיות שעכשיו התפקיד שלי להיות הדמות המשנית בסרט שלו, ולשנות משהו אצלי בחשיבה, בתפיסה, בהבנה. בצורה עמוקה יותר, אני חושב סתם בהקשר של הסיפור, אומר הרב לבעל שם טוב, אומר לו, תקשיב, כשאני בא עכשיו לנקות את הקהל, אני לא חושב על, אני לא השחקן הראשי. הרי במשל הזה, איפה הרב שם את עצמו במשל? בדמות די, כאילו, בוא נגיד, כשאנחנו מסתכלים על הארמון, הוא דמות מאוד מאוד שולית. הוא המנקה של הבחוץ, של הביוב שזורם בחוץ. זה התפקיד שלו, בסדר? למה הוא מוכן להיות בתפקיד הזה? אם הייתי אומר לכם מראש, מעולה, אם הייתי אומר לכם מראש, צעירו אתם, אני אומר לך, יש פה קהילה, יש פה את רב הקהילה, וזה, תנו לי עכשיו, אני אומר, קחו את הקהילה הזאת, צעירו לי ארמון, ותגידו איפה כל אחד נמצא, איפה אתם שמים את הרב? אולי יועץ של המלך, אולי יכול להיות שהמלך בעצמו לפעמים, נכון, כל מיני דברים כאלו, כאילו הוא מנהיג הקהילה שם, אומר הרב, אני הדמות השולית בסיפור, ולכן לא אכפת לי להתנהל אחרת ממה שרגילים לחשוב, למה? אני פתאום חושב על דברים מחדש.
אתה חושב את השם הדמות הראשית?
כן, מהקדוש ברוך הוא הדמות הראשית. עכשיו, מה הוא רוצה? עם זה אפשר לעבוד. כשמעניין אותי מה הוא רוצה, אני עכשיו יכול להתחיל להגיד, רגע, אז עכשיו מה תפקיד? יכול להיות לי כל מיני תפקידים. יש פעם שמעתי מהרב ויצמן, ישיבה במעלות, הוא היה אמר לנו על חברותה בסדר, נגיד, יושבים חברותה לומדים. הוא אומר, בדרך כלל מה קורה? אתה לומד בחברותה, אני מבוגר ממנו קצת, כי למדנו את שם את הישיבה. אתה יושב עם חברותה, ויש לך איזשהו רעיון חכם להגיד, ומה אתה רוצה עכשיו לעשות? להגיד אותו, למה אתה רוצה להגיד אותו? זאת אומרת, אתה הולך לומר, אתה הולך, הרי המחשבה שלך מה אתה רואה, אתה הולך להיות גדול הדור. החברותה שלך צריך לעזור לך, ואתה עכשיו, אם יש לך משהו חשוב להגיד, צריך לשמוע ולקבל ולשאול. עכשיו, לפעמים קורה מצב שמה? שגם הוא רוצה להגיד. ואז מה קורה? עכשיו נגיד, לשנינו יש מה להגיד. למדנו משהו, לשנינו יש משהו להגיד על זה. והוא מתחיל לדבר, מה אני עושה? אז מה קורה לנו הרבה פעמים בראש? מה באמת קורה לנו הרבה פעמים בראש? אני יש לי רעיון ממש הברקה טובה. אז אני אומר, רק שישתוק, רק שישתוק, רק שאני לא אשכח, שאני לא אשכח, שאני לא אשכח, נכון, שאני לא אשכח, שישתוק, 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 תעשה לו, מעניין, 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 יפה, יפה, טוב, סיימת, יופי. עכשיו אני אגיד לך מה יש לי להגיד, נכון? עכשיו, למה זה קורה הרבה פעמים? למה זה קורה הרבה פעמים? כי בסוף אני, אז אמרנו, אתם צריכים לחשוב שהחברות שלכם צריכה להיות גדולה לדור, והמשימה שלך היא לעזור לו, לעזור לו. זה שינוי במחשבה. זה שינוי בתפיסה. אני אומר, קצת חלק מהסיפור, מה שהרב אומר פה. הוא אומר, אני, כשאני מסתכל על הסיפור הזה, ועל כל המציאות, אני מנסה להגיד שאני לא הדמות הראשית. בתשובה הרבה, אני חושב שהרבה זה מאוד משמעותי. אחד הדברים שהכי מונעים מאיתנו לעשות תשובה, עכשיו תשובה זה שם כללי. בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה, בסדר? רבת עם חבר. על משהו. בסדר? ועכשיו אתה רוצה להשלים. מה מונע מאיתנו הרבה פעמים להשלים? הכבוד, נכון? הכבוד, האגו. מה זה כבוד ואגו? מה זה בעצם? זה לשים את עצמי במרכז ולהגיד, אני איזה. עכשיו, הכבוד הוא לא טיפש, כאילו, האגו שלנו לא טיפש. הוא לא אומר לך, אתה טועה, אבל אל תשפיל את עצמך. אלא מה הוא אומר לך?
אתה צודק,
נכון? מה, כאילו, זה, לא, אני לא רק עכשיו, אתה צודק, מה, זה הגיוני? הוא צריך לבוא לבקש ממך, סליחה, אתה תבקש ממנו, אתה השתגעת? עכשיו, אני אומר הרבה פעמים כשאנחנו מתגברים על זה, אם יצא לכם. נגיד פעם רבתם, צריך להריב פעם עם חבר, ולבוא לב, ושאתם בטוחים שאתם צודקים, בסדר? ולבוא לב אחר כך ולהגיד לו, שומע אחי, וואלה, מתנצל, ולשים לב, ולהתנצל על משהו ספציפי. לא להגיד סתם מתנצל, סליחה, של ילדים. אני אגיד, הייתי לא בסדר ב, כי תמיד יש שני צדדים. מה קורה, איך הרגשת אחר כך? איך הרגשת אחר כך?
וואלה, הרגשתי טוב, כי אמרתי, עם נשים צריך לוותר.
זה נכון עם כולם, מה אתה חושב?
לא, אמרתי לה,
זה פה איזה פריסה מדי
איזה. את צודקת,
לא, זה באמת, זה מאוד מאוד, אימא, זו תחושה מאוד מאוד חזקה וטובה, אם אתה מצליח לעשות, ובדרך כלל, אגב, מה קורה לצד השני? כמעט בכל המקרים, הוא מקבל את זה. אם אתה לוקח אחריות על שלך, הוא ייקח אחריות על שלו. וזה זה. אני, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אני רוצה לסיים אולי בעוד איזושהי נקודה קטנה, ואיתה לסיים. עוד נקודה שהיא משמעותית, אני חושב. כשהמנקה הזה עובד שם בזבל, בסדר? הוא יכול להתייחס לשני דברים. אחד, לבגדים שלו אולי שהם מלוכלכים, ולכל הלכלוך שיש פה, וערימות הזבל שהצטברו פה בחצר. דבר אחר שהוא יכול להסתכל עליו זה, על החצר הנקייה שהולכת להיות פה. כשאנחנו מתמודדים באיזשהו מקום כזה שאנחנו מנסים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, להבין מי אנחנו ומה אנחנו, מה הסיפור שלנו, מה נכון לנו, אנחנו יכולים לעשות שני דברים. אנחנו יכולים להסתכל על כל הזבל שלנו, על כל העבירות שעשינו במהלך השנה וזה. אני חושב שרוב האנשים שיעשו חשבון נפש כזה לא יקבלו כוח להיות טובים יותר בשנה הבאה. כי מטבע הדברים, כשאנחנו פוגשים את כל המקומות הנפולים שלנו, אז אנחנו, הם סוחבים אותנו למטה. כשאדם עושה תשובה, הוא צריך, כמו שאומר פה הרב, הוא צריך לנסות לחשוב על מה? על איך החצר הזאת הולכת להיות נקייה, וכמה יפה היא יכולה להיות. כל אחד מאיתנו, יש בו מקומות נקיים וטובים ויפים, שגם התלכלכו במהלך הזמן, ועבודת הניקיון צריכה להיות, מתוך מוטיבציה, לראות את הנקי, ולא לראות את המלוכלך, לא להתעסק כל הזמן בחטא. כאילו, אפילו נגיד יותר מזה, הרבה פעמים, במקום להתעסק בחטאים, כדאי להתעסק ולעשות דברים טובים. כי דברים טובים נותנים יותר מוטיבציה מאשר דברים לא טובים. וזה משהו שאפשר ככה, אני אומר גם כעבודה, אפשר לנסות ללכת איתו, לנסות לשבת עם כל אחד עם עצמו, ולהגיד איפה אני עושה דברים יותר טוב עכשיו. לא איפה אני לא בסדר, כי איפה אני לא בסדר הרבה פעמים ישאיר אותי לא בסדר, כי זה יכול לייאש אותי ולהחליש אותי, ואם אני לא בעבודה מאוד מסודרת וטובה וטובה, זה מאוד קשה. אבל לעשות איפה אני כן טוב, ומה אני כן נהנה, מה אני כן אוהב, מה המקומות הטובים שלי, ושם להוסיף, זה יכול לתת לי הרבה יותר מוטיבציה וכוח, אני חושב. טוב, אנחנו נעצור עם זה פה. זה ככה, על קצה המזלג, קצת ככה כמה נקודות מתוך הסיפור הזה. בעזרת השם, שניתן לנו כוח לקחת ממנו עוד דברים. בשבוע הבא...